אז בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם כמה מומחים, אבל בראשם נמצא איתנו עכשיו עורך דין אילן בומבך. שלום אדוני. עורך דין בומבך? אנחנו נבדוק שעורך דין בומבך איתנו. עורך דין בומבך, אתה שומע אותנו? יאללה, אסור להעלות אותו פה בהפקה. אני אמשיך את העניין כפי שהתחלתי. אחת הטענות שעולות הם שקבלת ההחלטות בעיריות בשונה מקבלת ההחלטות למשל בממשלה או במסדרונות כאלה ואחרים במשרדי הממשלה, קבלת ההחלטות נתונה בסופו של דבר לאנשי מקצוע שלא היו יכולים, היו מקבלים אותם אפילו בסוג של מיקור חוץ. היה תיק באחת העיריות שהתפרסם מאוד בשנים האחרונות, שחברה שנתנה שירותי ייעוץ בתחום התחבורה, העירייה קיבלה את חוות דעתה, רצתה בסופו של דבר לפעול לפי חוות הדעת, אבל נמנעה מלעשות את זה מכיוון שחוות הדעת לא הגיעה ביחד עם ייעוץ משפטי מתאים. כלומר, נשארו בהחלטה הקודמת, ההחלטה שנהגה באותה עירייה עד אז בענייני תחבורה, ומדובר היה בקידום משמעותי מאוד לאותו נושא, אבל נשארו מאחורה. אז אנחנו רואים עד כמה, בשונה אולי מ... אני לא רוצה להיכנס למה שאנחנו מדברים בשבועות ובחודשים האחרונים על סוגיית הרפורמה וכן או לא, פה מדובר בלי רפורמה. המצב תקוע בלאו הכי, לא נגעו בשום דבר, ועדיין מבחינה משפטית, אנשי מקצוע מסונדלים. נמצא איתנו עכשיו עורך דין בומבך, שומע אותנו?
כן, שלום, ערב טוב.
שומעים אותך עורך דין בומבך, מומחה למשפט מנהלי, לשעבר סגן יושב ראש הבחירות הארציות. אני חושב שאין מתאים ממך כדי לענות על השאלה הזאת. עד כמה עודף משפטיזציה משפיע על הנבחרים וסגניהם ועוזריהם החל ממחר?
תראה, קודם כל אני חושב שמחר ברגע שיש בחירות למעשה אנחנו מגיעים למצב שאני לא חושב שיש לזה אח ורע, שהרבה ראשי ערים שנבחרו וגם חברי מועצות שנבחרו למעשה מגיעים לחדרי החקירות ולפעמים גם הגשת כתבי אישום נגדם. זה פשוט מדהים, בתופעה בהיקף הרבה יותר גדול מאשר במישור הארצי. אנחנו רואים שראשי ערים הם מגיעים הרבה פעמים לספסל הנאשמים. ואני לא חושב שזה עודף משפטיזציה, אלא המצב הוא כזה, איך אומרים, לא אך ברע גנב וכרוע גנב.
כן.
אז צריך לזכור שראש עיר זה למעשה הרבה יותר מראש הממשלה של העיר. כי לראש ממשלה לפחות יש לו איזונים, יש לו בלמים, יש לו בגץ, יש לו את היועצת המשפטית לממשלה, יש יועצים משפטיים של משרדים, יש גורמים שמרסנים אותו, ובעירייה הרבה פעמים זה לא קיים. צריך להבין עוד דבר, נתנאל, ראש עיר מוקף באנשים שהוא ממנה אותם, הוא מקדם אותם, זאת אומרת שכל עושי דברו לידו, לכן ברגע שראש עיר נעצר זה מכה אנושה לעיר. באמת. אנשים התרגלו שעל פי וישק דבר, כולם רגילים שצריך לקבל את האישור שלו לכל דבר, פתאום העיר צריכה להתנהל, ופקידים שהיו רגילים לקבל הוראות ברורות לא יודעים מה לעשות, גם חושבים שאולי הוא יחזור מחר לעיר, ואז הוא מאוד יחס שהמדיניות שלו בוצע כמו שצריך. והאנשים שנבחרים לרשות העיר הרבה פעמים מאוד ריכוזיים, חזקים, וקשה מאוד להתנהל. עכשיו,
כשאתה... הנקודה מעניינת גם... מה שאתה אומר. אתה אומר שבעצם המעלה שכביכול מביא איתו ראש העיר הנבחר או ראש המועצה, שהיא יותר מעורבות, יותר השפעה מעצם תפקידו, מעצם אישיותו והבטחות שהוא הביא איתו, הדבר הזה עצמו עומד לו לרועץ, כשמבחינה משפטית פתאום הוא מסונדל ולא יכול להשפיע בשום דבר יותר. העירייה פשוט משותקת.
נכון, ודבר שני, צריך לזכור עוד דבר. הרבה פעמים ראש עיר נבחר כי כל מיני אנשים עזרו לו, סייעו לו, תרמו לו. הרבה פעמים הם קבלנים, והקבלנים האלה לא עושים את זה לשם שמיים. הם בחרו בו כי היו להם ציפיות ממנו. ולכן ברגע שראש עיר נבחר על כשקבלנים הרימו אותו על כפיים והם מצפים לתמורה, פה זה הדבר הכי בעייתי, כי עירייה זה גם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. צריך לזכור שחברי הוועדה זה נבחרי ציבור שלא מקבלים שכר, מצד שני הם משקיעים בזה הרבה מאוד זמן. עכשיו אנשים נמצאים ליד כסף גדול, יש פיתוי, איך אמרו חז"ל, אל תביאנו לידי ניסיון. ואת האנשים האלה כל הזמן מביאים לידי ניסיון.
נכון.
ואתה יכול לחסוך ליזם או קבלן מיליוני שקלים, אתה רואה את זה, ואז רוצים לפעמים לתת לך איזה צ'ופר, לתת לך איזה מתנה, ופה הדברים מסתבכים.
עד כמה אבל הניסיון לדעתך שונה מאותו ניסיון שיש נניח לשר נבחר? או אפילו לראש ממשלה, הרי בסופו של דבר, נכון שזה מערכת הרבה יותר משוכללת, הרבה יותר גדולה עם מחנות אחרות, אבל גם ראש ממשלה, בהתחלה לפחות, כשהוא חייב להיבחר כנציג המפלגה, יש לו קבלני קולות ועוזרים לו, ואנשים, כמו שאתה אומר, לא עושים את זה בהתנדבות. אתה רואה איזשהו שוני? מה השוני באמת ברמת המחויבות?
יש שוני גדול, כי עירייה זה ממלכה. ועירייה זה ועדה מקומית לתכנון ובנייה. עכשיו, בממשלה זה לא קיים. אין ועדה מקומית לתכנון ובנייה. אתה לא נמצא בקשר ישיר עם קבלנים. אגב, עצה טובה כמה שמלן, ראש עיר שנבחר, אף פעם אל תהיה בארבע עיניים בפגישות, ודאי לא עם אנשי עסקים. תמיד טוב שיהיה עוד מישהו לידך. תמיד טוב לעשות תרשומת. אם אתה יכול לא להיות חבר בוועדה למקומית לתכנון ובנייה, כשאתה ראש עיר, זה עדיף, עדיף להציל סמכויות, עדיף לבוא ולתת לאנשים אחרים ברגע שאתה, למשל ראש עיריית תל אביב, חולדאי, ידוע בזה שהוא לא מסכים להיות ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ועובדה שעד היום לא תפסו אותו בשום דבר שחלילה יש בו איזשהו אבק של פלילים. אני אומר,
גם בירושלים כמדומני, ראש העיר משה לאון לא בוועדת התכנון, רק סגנו, אליעזר הוברגר, כמדומני.
מצוין, אני אומר, זה עניין חכם, מצד אחד זה המון כוח, מצד שני הרבה מאוד פיתויים, הרבה מאוד זמן שאתה צריך להשקיע בזה, ולפעמים אנשים רואים, וזה בהתנדבות, אם אתה רואה איך הכסף הגדול בא ועובר לידך, אתה רואה איך אתה בא ומשפיע בצורה מדהימה על היכולת של אדם להתאשר מיידית, ולפעמים זה מעבר את האנשים, והאנשים האלה גם רוצים להיבחר, ואיך הם נבחרים? על ידי תרומות. והתרומות האלה יוצרות
תלות,
מצב יוצרות של
תלות,
חבות.
כמעט. כן. היית אומר, אבל בוא נסתכל רגע מהצד ההפוך. יכול להיות שאם היה מגיע, אני חושב שזה ברמת המחוקק, או אפילו כמובן הלכות בפסיקה, והיו קובעות נהלים ברורים למה מותר, כמו שאמרת, בממלכה הזו לעסוק, ומאצילים סמכויות לגופים מקצועיים. בזה פתחתי את התוכנית. אתה חושב שזה היה פותר? לכאורה זה פתרון דו-סיטרי. היינו מאצילים סמכויות ברמה כזו, כמו שאתה אומר, שאפשר לחזור ולקיים פגישות בארבע עיניים, כי גם אם תקיים פגישה בארבע עיניים, לא בסמכותך א', ב', ג', וגם ברמת החשד, בלי אותן פגישות, הסמכויות כל כך מבוזרות, שאתה כראש עיר יכול באמת לעסוק בהתוויית המדיניות שאתה לשמה נבחרת.
נכון, אבל אני אגיד לך יותר מזה. מה שאני הייתי מציע חוץ מהדברים שאתה אומר, זה גם כל דבר להפיל על היועץ המשפטי, לחטב אותו לכל דבר, לגרום לזה שהוא יודע, שהוא מעודכן, גם אם מישהו מבקש ממך משהו, אתה אומר לו כל דבר, בסדר גמור, הכל בחפוף לייעוץ המשפטי. לא לשחק אותה שריף של המקום, וכאילו אתה כל יכול, כי אחר כך זה יתנקם בך. כל דבר אתה אומר, אין שום בעיה, אני רק בודק, אני רוצה לעשות את הכל בהתאם לחוק, הכל צריך להיות רשום. זה מנקודת הנחה, תמיד שמקליטים אותך, שמתעדים אותך, תמיד שיוויתי לנגדי, תמיד מצלמה, הקלטה. תמיד שיהיה לנגד עיניך שמה שאתה אומר היום, במיוחד בעידן של היום, מוקלט, וגם אם נראה לך שהצד השני אין לו שום אינטרס, אז אתה טועה. תמיד הוא שומר את זה ליום סגריר והוא הופך להיות עד מדינה נגדך. לכן אני אומר שלהיות ראש עיר זה המון כוח, המון פיתויים והמון המון סכנות. כל דבר תדאג שיהיו אנשים איתך, ותדאג שיש לך יועץ משפטי חזק, לא יועץ משפטי שאומר הן לכל דבר שאתה אומר, בדיוק להפך.
אפשר לסכם את זה אפילו בצורה של עין רואה, זה שרואים אותך, ואוזן שומעת, תדאג שהאוזן השומעת היא אוזנו של היועץ המשפטי. תרשה לי לשאול אותך, עורך דין בומבך, לסיום.
בכל מעשיך בספר נכתבים.
זה כבר אני מקווה שהם לא נכתבים בחדרים אחרים. כן, אמת. תרשה לי לשאול אותך לסיום, אתה באמת אחד המומחים למשפט מנהלי, ויש שיאמרו, המצביע הקטן שומע הרבה הבטחות בבחירות. ערב הבחירות, אני מתכוון כמובן. עכשיו נשים את עצמנו רגע בנעליו של המצביע. עד כמה הוא צריך לקחת בעירבון מוגבל את ההבטחות שהוא שומע מהמקום המשפטי? כלומר, הוא שומע שמבטיחים לו מוסדות וכבישים וגינות ופארקים וכל העתיד הוורוד. עד כמה משפטית זה בכלל בר ביצוע?
שאלה מצוינת. אז קודם כל יש כלל שאומר הבטחות של פוליטיקאים מחייבות רק את השומע. אבל במישור המשפטי צריך לזכור שאין להם ערך מיוחד. בדרך כלל, הבטחה מנהלית אין לה משמעות, אלא במקרים מאוד מאוד חריגים, מה שנקרא הלכת סייטקס, אלא אם כן תשינית את מצבך והסתמכת על זה, והיה לך סיבה להסתמך. בדרך כלל, הבטחה מנהלית אין לזה, זה לא שטר שאתה יכול לבוא ולפרוע אותו. מה שכן, הדבר המרכזי פה, זה שמי שהבטיח צריך לבוא ולהיבחר שוב. בדרך כלל האנשים אוהבים לשוב ולהיבחר, מאוד אוהבים את הכוח, שוב, כמובן בזהירות המתחייבת, תמיד, תמיד לפי החוק והאתיקה, אבל בגלל שהם רוצים להיבחר שוב, אז הם רוצים לפרוע את השטרות שהם מחלקים.
נכון.
וזה הדבר העיקרי. פה במבחן הציבור, ולא במשפט הציבורי, אלא משפט הציבור. זה, זה הכלי החשוב כאן.
יפה. אז זאת אומרת, משפטית, אי אפשר לומר את המשפט הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים, כי אם לא תקיים, לא תוכל להבטיח כבר בבחירות הבאות, לפחות מבחינת הבוחר.
במישור הזה, במישור המוסרי.
במישור
הערכי. נכון, פחות נכון. במישור המשפטי המחייב.
אוקיי, עורך דין בומבך, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
להתראות, כל טוב.